ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירינו היום בבא מציע דף חף וו. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מהמשנה חמש שורות מסוף דף חף ה' עמוד ב'. המשנה: מצא וגל ובכותל ישן. מה? מצא אבידה. מה זה גל? גל אבנים מחומה שנפלה. הרי אלו שלו, משהו מצא במסגרות האלו, המוצא יכול להשאיר לעצמו. מצא בכותל חדש, מחציו ולחוץ שלו, לחוץ הכוונה לכיוון רשות הרבים, מחציו לפנים של בעל הבית. אומר רש"י, מחציו ולחוץ, באחד מחורי כותל הסמוכים לרשות הרבים, מצא מחצי עוביו של כותל ולחוץ שלו. דאמרינן, אחד מבני רשות הרבים נתנו שם ושכח. דאף אגב, דאמר ניאל, ספק הינוח לו איתול, והי ודאי הינוחו, המוקלימטנים בגמרא דשטיח תפי. מדובר בפריט שהיה עליו הרבה חלודה, דעיקה ייאוש בעלים. ובטוח במצב כזה הבעלים התייאשו. המשנה ממשיכה: מחציו לפנים של בעל הבית. אם היה מזכירו לאחרים, אפילו מצא בתוך הבית, הרי אלו שלו. ורש"י כותב, אפילו מצא בתוך הבית, זה לא ידוע דמן נינו. ובעליו נואשו. הגמרא, תנא, לגבי גל וכותל ישן, מפני שיכול לומר לו של אמוראים הם. זה שמצא את החפץ יכול לטעון שהחפץ הוא של אותה אומה ותיקה, ישנה, שרש"י אומר להם שהורישו אבותינו היו. שואלת גמרא, אתו אמוראים מצני ישראל, לא מצני. ממה שאתה אומר, משמע שדווקא האמוראים האם היו מצניים, וישראל לא. והשאלה היא, מחציו ולפנים, למה כשמדובר בכותל ישן, אומרים שמחציו ולפנים הרי אלו שלו? כי במשנה, כשהתייחסה לכותל ישן, כתוב הרי הוא שלא בלי לחלק בין חציו לפנים חציו לחוץ. אבל אם כמו שאנחנו מעלים כקושיה, למה אתה יוצא מהנחה שרק אמוראים היו מצניים, ולכן כשמדובר בכותל ישן גם מחציו ולפנים זה של המוצא? אולי הפריט הוא הותמן בכותל, הוכבא בכותל על ידי ישראל, ובכך יש להכריז עליו ולא לומר הרי הוא שלו. הגמרא עונה, לא צריכה. מה שהמשנה אומרת, שבכותל ישן לא משנה באיזו מיקום, אם זה מחציו לפנים או בוודאי מחציו לחוץ, הרי הוא שלו. אנחנו ממשיכים לדף חף ה', דשטיח תווי. ורש"י אומר, הלא חלודה רבה, דכולי היי לא שווה גלהו. והחלודה רבה מעיד על כך שהבעלים בוודאי התייאשו ממנו, ולכן תוכל לקחת גם בחציו ולפנים. בכותל חדש, ממשיך הגמרא, מחציו ולחוץ שלו, מחציו ולפנים של בעל הבית. אמר רפשי, סכינה בתרקטה. מסתכלים על הכיוון של הידית של הסכין, ובזה נקבע של מי. אם קטה, אם הידי של הסכין הוא לכיוון רשות הרבים, אז אתה יכול לקחת אותו. מה שאין כן אם הכיוון הוא לבפנים, אז זה של בעל הבית. כך אומר רש"י בשורה השנייה, בת על קטה אזיל, היא קטה לגב, בני הבית נלו שם. היא קטה לבעל, לחוץ, בני רשות הרבים נלו שם. שכן דרך אחיסתו, וכן כיסא, בתא שינסה, הכיסא, כמו תרמיל, הולכים בתא שינסה, הרצועות שלו. וזה מה שרבשי ממשיך באמירה שלו, וכיסא, הכיס, או אותו תרמיל, בתא שינסה, הולכים לאיזו כיוון פונים הרצועות שלו. ואלא מתניתין וקטני מחציו ולחוץ שלו, מחציו לפנים של בעל הבית, המשנה קבע לא לפי החלקים השונים של הכלי, אלא פשוט המיקום ביחס לאובי הכותל, שזה הקובע. למה? ולכסי אי קטה לגב, אי קטה לבר, אי שינסי לגב, אי שינסי לבר, למה לא כמו שרב אשי קבע, נסתכל על הכיוון של הידית או של הרצועות, ולא באיזו מקום ברוך, באובי הכותל. הגמרא עונה, מעניתין, המשנה שכן מתייחסת לאיזו נקודה באובי הכותל, באודרה ונסקה. אודרה, הכוונה מוכין, בדים או סיבים רכים, נסקה, חתיכת כסף שאין לו ידית, אין לה דברים אלו רצועות, לכן הקובע הוא באיזו נקודה באובי הכות, חצי לפנים מול חצי אובי לחוץ. תנה, אם היה כותל ממולה מהן חולקים, אם אובי הכותל, נגיד יש חור בכותל שנמשך מצד החיצון עד לצד הפנימי, אז הוא מלא חפצים, אז חולקים בין המוצא שהוא שייך לרשות הרבים, שהוא הלך שם ומצא, לבעל הבית שהוא מבפנים. הגמרא שואלת פשיטה, אם מדובר על כותל ממולה, אז בוודאי חולקים. לא צריכה, דמשפע בחד גיסא. הכותל משופע למעלה לצד אחד. מהו דתימה? השתפוחי השתפוך. היה מקום לחשוב שאולי הפריטים שאתה מצאת בתחתית הכותל, תחתית אובי הכותל, היה מקום לחשוב שהם התחילו מהצד העליון. בצד העליון של או הקצה העליון של הכותל הוא רק בצד אחד, ולכן כל התכונה שייך לאותו צד. כמה שמלן שלא מחשבנים כך, אלא כמו שאמרנו לפי איפה שהוא נמצא כעת. אנחנו הוספנו בשוליים ציור שמנסה להדגים כותל משופע, שאתם יכולים לראות לפי הציור. הכותל הזה התחיל כיחסית דק למעלה, והוא בציור שלנו בצד רשות היחיד, ובתחתית של הכותל הוא התרחב ונמצא הדברים בתוך הכותל באותו מקום תחתון של הכותל, חציו לפנים וחציו לחוץ. ממשיך הגמרא, אם היה מזכירו לאחרים אפילו בתוך הבית, הרי אלו שלו, של מי שמצא אותם, אם מדובר בבית שהוזכר לאחרים. הגמרא שואלת, ותשימו לב, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, והוא מסומן בהתאם, בערך 10 שעות. הגמרא שואלת, ומאי, למה אתה אומר שאם הוא היה מוזכר לאחרים, אתה מצאת משהו בתוך הבית, אתה מחזיק את זה לעצמך. נזל בתר בתרה. למה שלא נאמר שהפריט שמצאת של הסוחר האחרון? מי לא תנן? ואנחנו מביאים כאן מקור ש... שנראה שקובעים לפי האחרון. זה אמירה די כללית, אבל אנחנו נצטרך להבין תוך כדי המקור עצמו. ומה עניינו, מה הנושא של אותו מקור? מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה. אנחנו מדברים על מאות שנמצאו בירושלים, עוד מעט נדבר על הר הבית, ומאות שמגיעים לירושלים, יש סיכוי, אני אומר רק באופן כללי, נראה בגמרא יותר פירוט, ויש סיכוי שמדובר במאות מעשר שני, שאנשים היו מביאים אותם לירושלים כדי לקנות מזון ולאכול אותו שם. אלו מאות מעשר שני, ויש גם מאות שאדם היה קונה בהם בהמות. רוב הבהמות שאנשים קנו לצורך קורבנות היו, אם מדובר כמובן קורבנות נדבה, לא דבר שהוא מחויב, היה קונה ממאות מעשר שני. אז הגמרא מביאה אותו מקור שאומר שמאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, כלומר בירושלים, המאות שנמצאו שם, לעולם מעשר. מה זה לעולם? אז מה שאומר זה כולל בין בשעת הרגל בין שלא בשעת הרגל. מעשר ממשיך רשי שרוב בשר נאכל בירושלים מעשר, לפי שאין אדם שוהה בירושלים עד שאוכל כל מעשרותיו, ונותן מאות מעשר, אותם מאות שהוא הביא מחוץ לירושלים כדי לקנות מזון, כדי שהמזון הזה נאכל בתוך ירושלים, כפי שרשי מהאדם לא מספיק לאכול את כל שווי המעשרות שהוא הביא, אז מה הוא עושה? הוא נותן מאות מעשר לעניי העיר או לאוהבי אוף יושבי העיר, ורוב הוצאות מעשר לוקחים בהן בהמות לשלמים, כמו שאמרנו מקודם, קונים במעשות מאוד מעשות בהמות לצורך קורבן שלמים, כדי גמר שם מעשר משלמים, מסכת מנחות. יש גזירה שווה שמלמד על כך. אז זה לגבי מאות שנמצאו לפני סוחרי בהמה בירושלים. הגמרא ממשיכה בהר הבית, מאות שנמצאו בהר הבית חולין, וכאן רש"י אומר ואפילו בשעת הרגל, ואף על פי שרוב מאות שבעיר מעשר, שעולי רגלים מביאים מאות מעשותיהן לאוכלם, לא שווקינן רובה דשתה, לא עוזבים את המציאות של רוב השנה ואזלינן בתר רגל, אלא אמינן מלפני הרגל נפלו כאן וחולים הן. והקטגוריה השלישית הוא בירושלים, והכוונה בשאר שווקים, לא לפני סוחרי בהמה אלא שאר שווקים בירושלים. אז כאן יש חלוקה: בשאר ימות השנה, כלומר לא ברגל, המאות חולים, בשעת הרגל הכל מעשר. וכפי שלמדנו מקודם בדרך רש"י, בשעת הרגל מדובר בעולי הרגל, שאז הם היו מביאים איתם המאות מעשר. ולכן בשאר שווקים בשעת הרגל הכספים האלו הם של מעשר. וימה רב שמעיה בר זעירא, מה הייתה מה? למה בירושלים בשעת הרגל אתה אומר מעשר, ולא אומרים שמלפני הרגל הם אותם מאות? אז ממשיך הגמרא, הועיל ושוקי ירושלים עשויים להתכבד, מתתים להתכבד בכל יום. אז אם אתה מצאת בירושלים בשעת הרגל, הם אינם מלפני הריר, כי אותם מאות שנפלו, שנמצאו מלפני הריר, כבר תיעטו אותם, ומה שאתה מוצא עכשיו זה נפל מחדש בשעת הרגל. אלמה, אז מה רואים מכל זה? אמרינן, כמאי כמאי עזלו, והני אחריני נינו. זה לגבי המאות שנמצאו בשאר השווקים בירושלים, בשעת הרגל, הכל מעשר, ולא משייכים את המאות האלו למה שהיה מקודם, דהיינו שער ימות השנה, וזה בגלל הכלל. כמאי כמאי, אז מה שהיה לפני כן כבר איננו. החנמי, וכאן אנחנו מקשרים את כל הדבר הזה לענייננו, בעניין מציאה בתוך בית שהיה מוזכר לאחרים. גם פה, כמה, כמה עזל, החפצים שהיו של אנשים קודמים, למה שלא נאמר, הם עזלו, והני דבטרה, ומה שנמצא עכשיו הוא של האחרון. אז לכן השאלה נשאלת, למה אם מדובר בבית שהזכירו לאחרים, אתה יכול לקחת לעצמך, למה לא אומרים שמה שמצאת עכשיו זה של הסוחר האחרון? אמר איש להיש משום בעל כפרה. עכשיו המעוין שכולנו רואים בגמות המסומנות, כתבנו בשוליים שלוש תשובות לשאלה הנעל. למה לא אומרים כמה כמה עזב? ומה שנמצא עכשיו נשייך אותו לאחרון שהיה שם. אז שוב פעם אמר איש להיש משום בעל כפרה, הוא אומר בשם בעל כפרה, כגון שעשו פונדק לשלושה בני אדם, או הגרסה שמודפס בגמול לשלושה ישראל, ועל זה דובר במשנה, שאנחנו אמרנו שאם היה מזכיר לאחים אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו, כי מדובר שהוא הזכיר את הבית לשלושה. ורשי מסביר לשלושה ישראל בבת אחת, וכל שכן היו עובדי כוכבים, ומי שנפל ממנו מייש, זה לא ידע ממן ניבאי, הוא לא יודע ממי לתבוע. היו שלושה שהיו שם בסחירות. ממשיך הגמרא, שמע מינה, האם מכאן מדברי ריש לקיש יש להסיק מסקנה לאחר כרב שמעון בן אלעזר אפילו ברוב ישראל? שגם אם מדובר ברוב ישראל, אנחנו אומרים מקום שרבים מצויים שם אתה יכול לקחת לעצמך, האם באמת כך הם הדברים? והגמרא מהססת להגיע למסקנה מוחלטת בנושא הזה, הנושא שעסקנו בו בשיעורים הקודמים, אלא אמר מנשה בר יעקב, כגון שעשאו פונדק לשלושה עובדי כוכבים. פונדק אומר רש"י מקום שעוברים ושבים לנים לילה אחד או שניים, ולפי תשובתו של מנשה בר יעקב, למה אתה יכול לקחת את העבידה לעצמך? כי בסך הכל זה נעשה פונדק לשלושה עובדי עבודה זרה, ולכן אתה יכול לקחת לעצמך. רב נחמן אמר רבא בר אבוה, אפילו תימא לשלושה ישראל, ואנחנו לא נפשוט שההלכה כשם לא עזר ברוב, אפילו ברוב ישראל. מה הייתה, מה, למה מותר בעל הבית לקחת אותו ולא להתחשב באחרון? ההוא גנפה מיני מייש, כי מאחר שמדובר בהשכרה לשלושה ישראל, שוב פעם במקרה כזה הבעלים התייאשו, ואנחנו נסביר את זה. נפנה קודם לרש"י, אפילו תימא לשלושה ישראל, ולא תפשוט הלכה רב שמעון אלעזר. דכי פליגי רבנן עלי, מתי הרבנן חוקים הרב שמעון אלעזר ואומרים שבמקום שרבים מצויים חייב להכריז? היכא דנפלא במקום שהרבים מצויים, דלא ידע להו לכולהו, הוא לא הכיר את כל אלו שנמצאים שם, דסבר העובד, וממר אמר, העובד, מי שהבעלים של אותו עבידה, הוא אומר, ההוא דאשכח, לא ידע ממי נפלה, אולי אני אגיד, כן, כמו שאמרנו, הבעלים אומר שזה שמצא את הפריט שלי, הוא לא יודע ממי נפלה, ושגיע הרגל, יכריז עליה, ואתן סימן ואתו. אבל, אחא, דידע להו לכולהו, זה שאיבד את החפץ, הוא ידע מי נמצא שם, ותבענו, והוא טבע אותם ולא הודו, והם לא הודו לו, שיש את, יש לי את שלך, היוש מהיש. הבעלים מתייאשים, מהמרמה וכו', מה שנראה כעת בגמרא. אנחנו חוזרים לגמרא, ושוב פעם, מה הייתה מה? למה מותר בעל הבית לקחת אותו? התשובה היא, ההוא דנפל מיני מהאש. היו שלושה ישראלים שסחרו את המקום. אחד מהם איבד את הפריט. אז זה שנפל ממנו התייאש. מימר אמר, הוא, הבעלים של הפריט, יגיד, ועכשיו הוא יגיד מה שאנחנו נראה בגמרא במשך חמש שורות של גמרא. מכתי, איניש אחינו לא אבי בהדי אלא הני. לא היו אחים חוץ משניים אלו שהיו יחד איתי. אמרי כמהו, כמה זיני, אמרתי לפניהם כמה פעמים להדרו לי, תחזירו לי את, את, את החפץ. ולא הדרו לי, והם לא החזירו לי. ועכשיו בתמיהה, והשת להדרו, ועכשיו הם יחזירו. איד עתיו להדרו, הדרו אני עלי. אם היה להם כוונה להחזיר, היו מחזירים לי. והייד לא הדרו לי, וזה שהם לא החזירו לי, בדתיו למגזילה. הם מקווים לגזול את הפריט שלי. וממילא, כמו שרשי אמר, הבעלים האלו התייאשו. ויעזדה רב נחמן לטעמי. כאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה. אתם יכולים לראות כך שזה סומן עד שורות הראשונות בעמוד ב' בערך 9-10 שורות. עד שם הנקודה הזאת. אז אנחנו אומרים שמה שרב נחמן הסביר עכשיו הוא לשיטתו. זה כמובן לטעמי, גם רב נחמן. ראה סלע, מטבע, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' שנפל משניים. חייב להחזיר. מה הייתה מה? ההוא דנפל מיני לא מהאש. היו שניים שהלכו, אחד מהם, מאחד מהם נפל הסלע, והוא לא התייאש. מימר אמר, מכתי איניש אחינו לא הווה בעדי אלא אי. לא היו, לא היה מישהו אחר חוץ מזה שעל ידי. נקיטנה לי ואמינה לי. אני אקח אותו ואגיד לו, אנט ותשק לתי, אתה זה שלקחת את, מש, את הסלע שהיה לי. רשי כותב, נקיטנה לי בשורה הראשונה, משבנה לי שבועת הסת, אני אשביע אותו שבוע דרבנן, ולא נתייאש מיד כשמשמש ולא מצא, ואותו בעלים כשהוא משמש בכיסו וגילה שחסר הסלע, הוא לא התייאש ונמצא שבא ליד זה לפני ייאוש. והלך הקבאי, אותו סוגיה בתחילת הפרק, ייאוש שלא מדעת, ומאחר ש זה הגיע לידו של השני לפני שהבעלים התייאשו, אותו שני לא יכול להחזיק אצל עצמו. אנחנו חוזרים לגמרא. בשלושה, אם היו שלושה הולכים יחד ונפל סלע מאחד מהם, אינו חייב להחזיר. זה שמוצא אותו לא חייב להחזיר, מה היא טעמה? תשובה, ההוא דנפל מיני ועדה מייאש. אותו שנפל ממנו הסלע, הוא ודאי התייאש. מה הוא אומר לעצמו, מכתי, תרי הוו בדאי, היו שניים איתי. הנה כיתה להי, אם אני אנסה להשביע את זה, את אחד מהם, אמר, לא שקלתי, הוא יגיד, אני לא לקחתי אותו, והנה כיתה להי, אמר, לא שקלתי, גם השני יגיד, אני לא לקחתי. ורשי בשורה שלישית, הנה כיתה, ואינו יכול להשביע בטענת שמה, שאין נשבעים בטענת שמה. כלומר, אם יש שניים ואני מסופק אצל מי מהם החפץ או המטבע שלי, אני לא יכול להסביר לו על בסיס אולי זה אתה. זה נקרא טענת שמה, אולי אתה לקחת. אלא אותן השני, מתי אפשר להשביע בטענת שמה, יש רשימה ששנויים במשנה ואין נשבעים שלא בטענה וכו'. אנחנו חוזרים לגמרא, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו נראה משולשים, והם מימרות של רבא בעניין מטבעות שנפלו ומצא אותם. הגמרא, אמר רבא, היי דאמרת בשלושה אינו חייב להחזיר, לא אמרן אלא דלת בי שווה פרוטה לכל חד וחד. אבל אית בי שווה פרוטה לכל חד וחד, חייב להחזיר. כלומר, אם מדובר במטבע או שלושה מטבעות, שכל אחד שווה פרוטה, וזה מה שנפל בין אותם שלושה, אז אתה חייב להחזיר. מה הייתה מה? אמו שותפי ננו, ולא מיישו. ורשי מסביר, אמו שותפי ננו, בסלע זו, באותו מטבע שיש בו שווה פרוטה לשלושת האנשים האלו, ונאמנים זה על זה, ואין האחד חושד את חברו בחלקו, ולכי משמש בכיסו ולא מצא, לא היה איש כשאותו שהיה נושא את המטבע משמש בכיסו ולא מצא את המטבע, הוא לא התייאש, מימר אמר, אחד מן השותפים מצא, ולצעריני הוא שותק, ונמצא כשבאת ליד זה, ליד זה שמצא אותו, אותו שהלך אחרי שלושתם, לפני יאוש באת לידו. והוא כמי כבאי, ואנחנו פוסקים כמו הבאי, שזה נקרא יאוש שלא מדעת, וזה לא נחשב יאוש, גם אם יהיה מצב שיאוש אחר כך, הוא כך, אף אגב, דסלע, דבר שאין בו סימן הוא, חייב להחזיר. אבל, כי אין בו שלוש פרוטות, אם אותו מטבע לא שווה שלוש פרוטות, מה נפשך? איש שותפין אין בו, אין כאן משום השבת הבידה. כי פחות משלוש פרוטות לחלק בין שלוש אנשים, כל אחד הוא פחות משווה פרוטה. ועל דבר שהוא פחות משווה פרוטה, אין דין השבת הבידה. ואם של אחד מהם הוא, או של השניים, נואשו ויאמרו, חברנו זה גנב, גנב הוא, והרי משמת ואמר לו לקחתי, אחד מכם לקחו וגנבו מחברו. אנחנו נחזור לגמרא, איקה דאמרי. אמר רבא, אף אגב דלת בי אלא שווה שתי פרוטות, מה שנמצא אותו מטבע שנמצא, והוא נמצא ונפל משלושה אנשים שהלכו מקדימה, חייב להחזיר. מה הייתה מה? אמו שותפי נלו, וחד מיני הוא אכולי אחרי, לשון מחילה, הוא מחל את חלקו למנתה לחלק שלו, גבי חברי, לאחד מהם. אז יוצא שרק שניים מהם הם הבעלים, ויש שווה פרוטה לכל אחד מהם. אנחנו כעת ממשיכים לעוד מימרה של רבא. וימה רבא, ראה סלע שנפלה, נטלה לפני יאוש, כלומר זה שהגביע אותו לא שהה, כדי שזה שאיבד אותו היה ממשמש בכיסו. זה נקרא לפני יאוש. ואותו שהגביע את הסלע, הוא עשה כן על מנת לגוזלה. עובר בכולן, משום לא תגזול, ומשום השב תשיבם, ומשום לא תוכל להתעלם. אנחנו הוספנו בשוליים פסוקים רלוונטיים מספר דברים פרק ב', נקרא את הפסוקים ביחד, פסוק א', אחר כך ב' וג'. קוראים מהמשוליים, לא תראה את שור אחיך או את שאו נידחים ותעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו את השור, תאסוף אותו לביתך, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו, ואשבתו לא. פסוק ג', וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבידת אחיך אשר תאבד ממנו, ומצאת לא תוכל להתעלם. אז בפסוקים האלו ראינו את המצוות השב תשיבי, מה שהוזכר פה בגמרא בנוסף ללא תגזול. אם אתה לקחת, הגבעת את אותו סלע שנפלה ונטלת אותו לפני יאוש, בנוסף ללא תגזול אמרנו אתה עובר השב תשיבי, ומשום גם מה שמוזכר בפסוק ג', לא תוכל להתעלם. ואף אגב, ממשיך הגמרא ואומרת, ואף אגב דחזרה לאחר יאוש. גם אם אתה החלטת להחזיר את המטבע אחרי שהבעלים התייאשו, מתנה הוא דיעיב לי, ואיסורה דיעבד עבד. עכשיו זה נחשב מתנה, יפה, אבל האיסור כבר בוצע. לפני שנתקדם, אנחנו נלמד ביחד דברי תוספות, מתנה בעלמא הוא דיעיב לי. מי שקורא את הגמרא יוצא בתחושה שהכל הלך לו, איך אומרים, פספס את הכל, ומה שהוא עושה עכשיו בהחסרת המטבע הוא סך הכל מתנה, אבל לגבי הרשימה של עבירות, מי זה עבר עבר. אבל תוספות אומר משהו אחר. ואם תאמר, אומר תוספות, ולא, לאו דלא תגזול, הסברנו שהוא עבר משום לא תגזול, הלאו הזה מקרי, הוא נקרא ניתק לעשה. נכון, יש לאו לא תגזול, אבל יש גם בהשיב את הגזלה אשר גזל, שהוא, יש מצוות עשה להחזיר את הגזל. ואם כן, לא נחשב עובר אם הוא מקיים את העשה, מחזיר את הגזל. זה מובא בפרק של לוח הקיים מסר חולים. אם כן, כיוון דלעניין גזלה לא מקרי מתנה, אלא הוא נקרא קיום עשה של השבת הגזל. אז אם כך לגבי גזלה, גם השב תשיבים, למה לא תיקן? למה בזה שהוא מחזיר אותו לא תיקן? ולמה לפי הגמרא משמע שאיסור הדבר עבד? ויש לומר שבאמת מה שאנחנו טוענים הוא צודק. ומה אומר תוספות? זה לא קי, מה שנאמר פה שזה מתנה בעלמא ואיסור הדבר עבד, לא קי אלא עליו לא תוכל להתעלם. אותו לאו שהופיע בפסוק ג' שקראנו מקודם, שעבר, אותו הוא עבר, שלא החזיר קודם יאוש. העבירה הזאת שלא תוכל להתעלם הוא עבירה שנכון, אם אתה מחזיר אותו אחר כך אחרי שהבנים מתיישים, הלאו הזה לא תוקן, כי לא תוכל להתעלם, אומר שתחזיר את זה מיד, והוא לא החזיר את זה מיד. זהו, על זה קי דברי הגמרא ואיסור הדבד עבד. אנחנו חוזרים לגמרא. נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה, זה שונה ממה שראינו מקודם. על מנת לגוזלה, הוא נטל את המטבע לפני שהבעלים התייאשו, אבל כוונתו היה להחזיר אותו. ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה. עובר משום השב תשיבם. נסתכל ברש"י. עובר משום השב תשיבם, לא תגזול לא שייך, אלא בשעת נטילה, כמו ויגזול את החנית מיד המצרי. זה גזל, גזל שאתה בשעת מעשה אתה גוזל, כדי אמר בבא קמא. וזה לא מה שקרה פה, כי בשעת מעשה הוא התכוון להחזיר אותו. לא תוכל להתעלם, אינה עזרה אלא לכובש את עיניו ונמנע מלהציל. הלכך הנוטלה על מנת להחזיר, ולאחר יש מתכוון לגוזלה, אין כאן מתעלם. אבל השב תשיבם איקה, זה קיים, זה עבירה פה. מתי? משנטל עד שישיבנה. יש עניין להשיב, וזה מתחיל מהמשעה שאתה נטלת אותו עד שאתה בפועל משיב אותו, מחזיר אותו, וכאן הוא לא ביצע את אותו החזרה. עוד דוגמה בסדרה הזאת, אמתין לה עד שנתייאשו הבעלים ונטלה. זה בניגוד למקרים הקודמים שהוא נטל אותו לפני ייאוש, כאן הוא לא נטל אותו לפני ייאוש, הוא המתין עד שנתייאשו הבעלים ונטלה. אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד. פיאמר רבה, היימן דחזי דנפה זוזי מחברי בי חלטה. אדם ראה שנפל מטבע מידי חברו בין החולות ואשכחי ושקלי, והשני מצא אותו ולקח אותו. לא מחייב לדור אליי, הוא לא חייב להחזיר את המטבע להוא שנפל ממנו. מה הייתה מה? וכאן תשובה עד המשנה, חמש שורות. ההוא דנפה מיני מייש הוא, הוא התייאש. אף אגב דחזי דאיתי ארבלה וכמרבל, למרות שנראה אותו שאיבד את המטבע בחולות, מביא כברה ומתחיל לנפות את החול, מימר אמר זה שנפל ממנו, הוא אומר את הדבר הבא, כי היכי דנפו מיני ידידי, כמו שנפל ממני את המטבע, ונוסיף רק במאמר מוסגר, והתייאשתי ממנו כבר, זה שאני הבאתי את הכברה, אחי נמי, כמו שאני איבדתי גם אחרים, אחי נמי נפו מיני שחינה, ומשכח מידי, ואני אצליח למצוא משהו. אבל לא התכוון שהוא ימצא את המטבע הספציפי שלו שנפל ממנו, כי על זה אנחנו אומרים שהוא כבר התייאש. המשנה, מצא בחנות, הוא מצא דבר שאין בו סימן, כך אומר רש"י, מצא בחנות הרי אלו שלו בדבר שאין בו סימן, קי תהו תנפל מיני מייאש, שהכל נכנסים לשם. זה שנבד ממנו, הוא כבר התייאש, כי יודע שכל כך הרבה אנשים נכנסים לשם. וזה כוונת המשנה באומרו הרי אלו שלו. בין התיבה ולחנווני, של חנווני, אם פריט מסוים נמצא, כמו או כסף, נמצא בין התיבה והחנווני, שהוא יושב מעבר לשני של אותו תיבה, של חנווני. לפני שולחני, אדם שהוא חלפן, מחליף מטבעות, הגעתי לשולחני ומצאתי מטבע לפני השולחן. כלומר, השולחני הוא יושב מעבר לשני, וכאן נמצא המטבע לפני השולחני, הרי אלו שלו. בין הכיסא ולשולחני, מה שמוזכר פה כיסא, פשוט היו מעמידים על הכיסא השולחן שעליו החלפן עשה את העסקאות שלו. אז המשנה בוחרת במילה כיסא, שוב פעם, כי הכיסא הוא זה שמחזיק השולחן. אז נמצא משהו בין הכיסא ולשולחני, הרי אלו של שולחני. אנחנו נסתכל ברש"י, בין התיבה שהחנווני יושב לפניה ותמיד נותן ממנה ונותן לפניו ומוכר, ומעות שנותנים לו נותן לתוכה, כלומר לתוך התיבה, ולא נפל שום דבר אלא מיד חנווני. אם כמו שנאמר פה שהמטבע נמצא בין התיבה והחנווני עצמו, אנחנו חוזרים למשנה, הלוקח פירות מחברו, או ששילח לו חברו פירות, הוא מצא בהן מעות, הרי אלו שלו, ואם היו צורים, נוטל ומכריז. רש"י כותב, ואם היו צורים, הווה סימן או קשר או מניין שבהם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו דין של רב אלעזר בשולחני, מצא על השולחן, הרי אלו שלו, של המוצא. הגמרא, אמר רב אלעזר, בעניין השולחני, אפילו מונחים על גבי שולחן, אפשר לומר הרי אלו שלו. עכשיו זה לא מסתדר עם המשנה, מהמשנה ניתן לדייק משהו שיצא שלא קורא בלעזר. והנה הקושיה, תנן, לפני שולחני, שמשמע על גבי הקרקע, לפני השולחני, הרי אלו שלו. כלומר, יש שולחן, מעבר השני יושב השולחני, ומעבר הראשון נמצא הציבור. ואני מצאתי על הקרקע לפני השולחני, כלומר בצד שהציבור נמצא. המשנה אומרת הרייל שלו, אפשר לדייק, אבל על גבי שולחן זה שולחני, ומתי זה שלי? אם זה לפני שולחני, אבל על השולחן ממש זה של השולחני. אי מהסיפה? בין הכיסא ולשולחני, של שולחני, מתי שייך המטבע לשולחני? אם זה נפל בין הכיסא לשולחני עצמו, על גבי שולחן, וכאן דיוק הפוך. ואם זה נמצא, המטבע נמצא על השולחן ממש, שלא. וזה דלא כרבי אלעזר. כרבי אלעזר, אם זה על גבי שולחן, סליחה, אני טעיתי, כאן זה כמו רב אלעזר, על גבי שולחן שלו, זה מה שרב אלעזר אמר. אז מה לגבי הרישא? אבל הרישא אמר שעל גבי השולחן זה של השולחני, אלא מאה לקה למשמע מינה. מהמשנה אין להסיק מסקנות על ידי הדיוקים שדייקנו. ורבי אלעזר המנהלי, אבל בסופו של יום רבי אלעזר אומר שגם אם זה נמצא על השולחן, הרי אלו שלו, של המוצא, מניין רבי אלעזר דינו? תשובה, תשימו לב, השורות הבאות, ששת השורות הבאות, הם מהווים התשובה. אמר רבה, מתניתין קשיטי. קושי, במשנה הביא רבי אלעזר למסקנה שלו. מהי עיר ידתני בין הכיסא לשולחני של שולחני? למה המשנה בחרה בדוגמה הזאת? ליטני על גבי שולחן. למה שהמשנה לא תלמד שנמצא על גבי השולחן זה יש על השולחני? אינמי, מצא בשולחנות, כדקתני רישא מצא בחנות. ואז אמרנו הרי הוא שלו, של המוצא. אז למה לא כתוב בסיפה או בהמשך כמו הניסוח שברישא, כאילו ניסוח מקביל? אלא שמע מינה, אפילו מונחים על גבי שולחן, הרי אלו שלו. נחזור ונפרט את הנקודות שבתשובה שראינו. רבא אומר שמה שהביא רבי אלעזר למסקנה שלו, שהם מונחים על גבי שולחן, הרי הוא שלו, כלומר של המוצא, כי אם זה היה של השולחני, היה למשנה לומר שנמצא על גבי שולחן של השולחני. ואז היה אפשר לומר שאם על גבי שולחן של השולחני, קל וחומר בין בין הכיסא לשולחני, ודאי של השולחני, הרי זה יותר קרוב לשולחני. וזה לא מה שכתוב, המשנה לא אמרה על גבי שולחן של השולחני. ולכן רבי אלעזר הסיק שעל גבי שולחן זה של המוצא, לכן אומרים הרי אלו שלו. והחלק השני של התשובה של הגמרא, אינמי מצא בשולחנות, למה שהמשנה לא תנסח את דברו מצא בשולחנות במקום בין הכיסא לשולחני, כמו שברשא כתוב מצא בחנות. מזה שלא כתוב מצא בשולחנות, ניתן להסיק שגם על גבי השולחן הרי אלו שלו. וכאן רשי מסביר יותר. רשי שתי שורות מסוף העמוד, אינמי ניתני ברישה מצא בשולחנות, כדקתני רישה מצא בחנות, מדנקת לפני השולחני הרי אלו שלו. מה זה מלמד? אף על השולחן במשמע. במציאות על השולחן הוא באמת לפני השולחני. ומתי המטבע הוא באמת של השולחני? רק כמו שהמשנה אמרה, בין הכיסא לשולחני. אבל על גבי שולחן, כמו שרבי אלעזר אומר, הרי אלו שלו. הלוקח פירות מחברו, והמשך הדברים שמצא בהן מאות, הרי אלו שלו, של המוצא. ובשוליים תחת הכותרת נעשה, כתבנו מצא מאות בתוך פירות שקנה. אחד זה מתגר, ושני, אפשרות שנייה, מבעל הבית, מאדם פרטי. הגמרא, אמר ריש לקיש משום רבי ינאי, לא שנו, שמה שהרי אלו שלו, אלא, ואנחנו ממשיכים לדף חף זיין. ולוקח מן התגר, אתה קנית פירות מן התגר ומצא בתוכם מאות, אז אומרים הרי אלו שלו. התגר הוא סוכן שהוא קנה משהו, מוכיר לציבור, הוא קנה מאנשים רבים. עכשיו אתה קנית מתגר, מצאת מאות בתוך הפירות, אתה לא יודע מאיפה המאות האלו באו. אומר רשי בשורה הראשונה, בלוקח מן התגר, שאף הוא לקח תבואה זו מאנשים רבי, הרבה, ולא ידיע דמן איננו, וכיוון דלת בהו סימן, אז המאות, נתיישו הבעלים. הגמרא ממשיכה, אבל בלוקח מבעל הבית, אם אדם קנה פירות מאדם פרטי, אדם שהוא עצמו גידל את הפירות, חייב להחזיר. וכן תני תנא כמי לרב נחמן, וגם מישהו לימד בפני רב נחמן את הברייתא הבאה, לא שנו שמה הרי הוא שלו, אלא בלוקח מן התגר, אבל בלוקח מבעל הבית חייב להחזיר. אמר לי רב נחמן, וכי בעל הבית בעצמו דשן, הוא עשה דישה לתבועה, אז אם אתה יוצא מנחה שבעל הבית עצמו לא הוא לא דש את הפירות, את התבועה בעצמו, אז אותו דבר כמו אצל, אצל התגר, המעות, מאיפה הם באו, זה לא בוודאי שבאו מבעל הבית, הרי אתה קנית מאותו בעל הבית תבועה שכבר נידושה. רש"י כותב בשורה שלישית, וכי הוא בעצמו דש את התבועה הזאת, הלו פועלים הרבה דשו אותה. אז אם זה כך, אז מה שנאמר מקודם, לוקח מבעל הבית חייב להחזיר, אולי לא. אז אותו שלימד ששמיע את הביתה בפני רב מחנה עכשיו שואל, אמר לי, ישמי, האם אני, רש"י אומר, אסיר בו את זו מגרסתי, או אולי במילה פשוטה היא, אולי נגיד, אמחוק אותו? אמר לי, לא. רב נחמן לא, תתרגם מתניתין, אתה יכול לפרש את מה שכתוב בברייתא שלך, שאם הוא לקח מבעל הבית מחזיר, כגון שדשן הדישה, שהוא דשו את התבועה על ידי עבדו ושפחתו הכנענים. לכן ברור שהמעות שייכים לבעל הבית, כי אם גם אם המעות נפלו מהם, מעבד או שפחה כנענית, מה שקנה עבדו קנה רבו. אז זה בכל מקרה שייך לבעל הבית, ומקרה כזה שהם היו אחרים על הדישה, אומרים חייב להחזיר, המעות שמצאת חייב להחזיר לאותו מוכר תבועה. עד כאן שיעורנו להיום.